היי, טליה, חג שמח.
פורים שמח, עידן.
מה נשמע?
תשמע, אחרי שנים שהתכחשתי לחג הזה, אני מודה שכשהייתי ילדה מאוד אהבתי את פורים, ואז איפשהו בתיכון, אז אתה יודע, התחילו כל הפיגועים, עניינים בפורים, והפסקתי לאהוב את החג הזה, ותקופה ארוכה ממש התכחשתי, עד שהשנה... עד הקורונה בעצם, ואני מודה שלפני יומיים, כשהתחלתי לראות את התמונות שכולם העלו של הילדים שלהם מחופשים, זה פשוט העלה בי גל שמחה, ואני פשוט כל כך מחכה למחר לרדת לקפה השכונתי בבוקר, ככה עם תחפושת הכדורגלן שלי, סתם בשביל להרגיש את החג הזה. זה מרגיש לי כמו שנות ה-80 שוב, וכן.
אז אני אפשר צריך להזכיר שאנחנו היינו בנערותנו בשנות ה-90, אזור סיום שנות ה-90, או קצת קודם, הרבה מאוד פיגועי אוטובוסים, הרבה מאוד פיגועים בבתי קפה. לא נחזור לזה, כי אנחנו לא כאן בשביל זה, אבל באופן כללי, למי שרוצה להתחבר. בואי נפתח אבל עם כוסית, תשמעי, הפעם הלכתי על משהו שהוא לדעתי קצת קוריוזי, כי הוא לא מה... דברים הרגילים שאנחנו נוהגים כאן לשתות, זה לא באזורי הוויסקי או היין, זה פשוט שנאפס. שנאפס, כשהיה פעם חוץ לארץ, עכשיו אני לא בעל זכות דיבור, מכיוון שאני הייתי בחוץ לארץ תוך כדי הקורונה, בגלל הבחירות בארצות הברית, אבל לא היה דיוטי פרי. כשפעם, כשהיה דיוטי פרי גם...
גם לא בוושי בחזרה?
יכול להיות, אבל שם כבר פחות עניין אותי. הכל היה כזה, את יודעת, באווירה הגמומית. אבל פעם, כשהיה ממש אפשר והכל, אז רכשתי כאן בבן גוריון פשוט שנאפס, הכי קזואל, הבד אפל, כן? הגרמניה.
כן.
הרגיל. וברשותך רגע לגימה ראשונה, אז לחיים חג שמח.
לחיים חג שמח. אני, האמת, לא נעים לי לומר מה אני שותה, אבל אני גם שותה משקה מאוד מאוד נוסטלגי. פשוט אני שותה שנדי, אין לי איך לתרץ את זה. זה לא משקל.
עוד מוכרים שנדי?
לא מוכרים, אני פשוט הכנתי לעצמי אחד כזה.
מה זה, בירה וספרייט?
בירה וספרייט, כי פשוט הגיע לי בטעות במשלוח של הסופר ספרייט, ואני לא שותה ספרייט, ואז אמרתי, אוקיי, אז פשוט נכין שנדי, אם כבר שתהיה הצדקה לבקבוק הזה. אז כן.
זה נהדר. ושוב, אני לא יודע לגבי פודקאסטים אחרים, אבל לפחות בעשייה הרדיופונית שלי, זה פעם ראשונה שאני מקליט משהו עם שתייה תוך כדי, וזה כל כך כיף. כי זה זורק אותנו לנושאים. אגב, אנחנו נורא שמחים שאתם מגיבים לנו בטוויטר, בפייסבוק, בכל מקום אחר. תקפידו להירשם לפודקאסט שלנו, זה לעשות כל אחד באפליקציה שלו, אבל אפשר לעשות לב, אפשר לעשות סאבסקרייב או משהו מהסגנון הזה, ואז תהיו מעודכנים. בגדול, מה שאנחנו עושים כאן כבר שבוע שלישי ברציפות, זה פשוט להתגעגע, זה להתענג, לדבר על כל מיני דברים שאולי אנחנו לא עושים בשעות העבודה הרגילים.
לגמרי.
או הרגילות. ויהיה גם ספשייל פורים בעסק הזה היום, נכון? אנחנו נגיע לזה עוד מעט.
לגמרי, לגמרי, אנחנו נגיע לספשייל פורים, כן.
אבל רציתי, נזכרתי במשהו,
כן.
שאולי הוא יוציא אותנו למקומות אחרים. אפרופו, הפטיש המשותף שלך ושלי לחנויות, למכשירי כתיבה,
כן.
נזכרתי ש... אחד מהדברים שפשוט בעת ים רצי... את יודעת, יש אנשים שכבר התוודעתי על זה, נכון? שרצו להיות עיתונאים כי הם רצו פשוט לחוש את תחושת השליחות ולגלות אמיתות
נכון.
ולהפיל ממשלות, דברים כאלה. לא, אני פשוט רציתי להנחות דברים בטלוויזיה בגלל הכרטיסיות. את זוכרת שבשנות ה-80 היו עומדים עם כרטיסיות. עכשיו, נכון שגם
נכון.
היום יש, אבל היום יש טלפרומטר ומסכי נכון. ענק שמשדרים לך את הטקסט ואתה כמעט לא צריך לזכור דבר. וגם אם יש כרטיסיות, אז לרוב כרטיסיות מאוד מפונפנות עם לוגו התוכנית או חברת החדשות
נכון,
וכולי.
נכון.
אז אלה היו הכרטיסיות הכי בסיסיות, הכי פשוטות.
עם השורות, יש לי אותם
השורות,
בבית.
עם שורת השוליים גם, נכון?
בדיוק.
כלומר, עמודת השוליים ושורות. ואני, סליחה על הביטוי, זה חרמן אותי, ממש רציתי כאלה. וברגע ראשון שפגשתי, פשוט אגרתי, וזה היה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט... עשה לי נורא טוב על הלב לדעת שאני מחזיק כרטיסיות, ולא משנה מה כתוב שם. כן, היה ערב טוב ושלום רב לכם בדרך כלל, נכון?
זה היה, וגם אגב, אני יצא לי, קודם כל אני מביטה על ערימת כרטיסיות שיש לי בבית שאין לי בהן שימוש. אני קניתי את הכרטיסיות האלה לצורך איזו הרצאה שהייתי צריכה להעביר, וכמובן שלא חשבתי שיש מחשב ודבר כזה שקוראים לו מצגת ומחשב ופאוורפוינט ופרומפטר. אני פשוט רוצה את הכרטיסיות שלי, אז כן, יש לי בבית ערימה שאני לא כל כך משתמשת בה, אבל אני כל כך מזדהה עם הפטיש הזה. אגב, אני פעם יצא לי להיות מאחורי הקלעים של אחת תוכניות הטלוויזיה האהובות עלינו, דן שילון מארח, הייתי בת 16, אני למדתי קולנוע, בתיכון, ולקחו אותנו ליום בלתי נשכח מאחורי הקלעים לפני הצילומים של התוכנית של דן שילון, צילמו את זה בכיכר דיזנגוף, היה שם אולפן ממש ליד...
גימל גימל הישן, התל אביבי, נכון?
גימל הישן, מאחורי קולנוע הרב חן, בדיוק.
שגיא פינס עבד משם הרבה מאוד שנים.
בדיוק. כן. אולפן שאתה יודע, אז בטלוויזיה זה נראה לי כל כך גדול, המעגל עם דן שילון, וזה היה מקום מאוד 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 קטן עם יציאה לרחוב לכיכר, ואני ראיתי את הכרטיסיות, לדן שילון היו כרטיסיות, ואני ראיתי שעל חלק מהכרטיסיות, גם של תוכניות אחרות, אגב, היו מדבקים מן גזרי עיתון. זאת אומרת, לאו דווקא תמיד הם כתבו בכתב יד. לפעמים היו כתובים כל מיני אייטמים שהשתמשו בהם בתוכנית, וכמובן שלמה ניצן, האגדים, הכרטיסיות שלו.
נכון, אנחנו... זה שם התהווה. זה שלמה ניצן, וזה רבקה מיכאלי, שבסיבה למסיבה, את יודעת, וגם הטקסטים, דיברנו גם על זה, נכון? הטקסטים היו נורא נורא פשוטים. לא היו נכון. ואם הם כן, זה היו התחכמויות קרש כאלה, אבל אולי נכון. זה מה שהיה מושך.
התחכמויות קרש זה יפה.
כן, אגב, דן שילון לפני, זה לפריקים ולסוטים, אז דן שילון החל את דרכו באולפנים האלה, תוכנית שעוד שודרה בערוץ 2 הישן, אבל כשהחל הרשת, או לפחות כשגדלה הרשת, רשת כן. ערוץ 2, אז הוא עבר לאולפני הרצליה, לאולפן אחד האגדי, אולפן שבו בין נכון. היתר זהו זה בזמנו.
נכון.
אני לא יודע אם גם של היום, היום הם יותר מצומצמים, אבל זהו זה של פעם, כשעברה מהחינוכית לרשת, כמובן שזהו זה המיתולוגית בחינוכית, אין כן. ספק, התוכנית שודרה בפני קהל חי וכולי, זה בחינוכית, זה ברמת אביב, אבל הייתה תקופה שהם גם צילמו בהרצליה, וכן, דן שילון, זה... את יודעת מה הקטע? שלאותם אנשים שעליהם אנחנו מדברים, זה היה עוד יום בעבודה. גם אם זה היה יום בוודאי. מרגש ומוצלח במיוחד.
נכון.
זה הכל, ובעוד שלנו זה היה קסם. קסם של ממש.
זה יכול להיות אולי דומה קצת אולי לעבודות שלנו עכשיו. אתה יודע, אנחנו עובדים בתקשורת, ויכול להיות שאנשים מהצד שמסתכלים עלינו, רואים את הזוהר והעילה, אבל הם לא רואים באמת, אתה יודע, תמיד כשאתה בחיים של עצמך, בתוך העבודה, בתוך השגרה, אז קשה לך להסתכל על הדברים האלה מהצד.
עכשיו, אם אנחנו מייצרים קסם, זה טוב. אבל יש לפעמים מאזינים שמתחילים לשאול, תגיד, למה אתה לא עושה את זה יותר ויותר? כאילו שאנחנו לפעמים שולטים בגורל של עצמנו. לא, לרוב את יודעת, זה מקומות עבודה.
בדיוק.
ויש
בדיוק.
להם שיקולים.
ויש להם ועד, וזה מקום עבודה, כמו כל מקום עבודה אחר.
אוי, בלי הוועד זה היה מאוד קשה. אבל עזבי, בואי נעזוב את זה. אחד סיפור נחמד, אני מביט כאן בדברים שדיברנו עליהם.
האמת שאני... האמת שאני, מאז שהתחלנו את הפודקאסט, לא שאני באמת צריכה, לא באמת שאני צריכה לנבור בזיכרוני כל כך רחוק כדי להתרפק על הנוסטלגיה הזאת, כי אני באמת מרגישה שזה חלק מהיום-יום שלי ומהפן שלי ומהדברים שאני צופה וצורכת במהלך חיי, אבל אני כן חיפשתי אנקדוטות משעשעות, ופתאום נזכרתי ביום שבת, שסבתא שלי, סבתי המקסימה והמופלאה, שהיא לא חיה לצערי הרב יותר מ-15 שנה כבר, אבל היא הייתה תל אביבית אסלית כזאת, גרה בשדרות בן גוריון, ליד כיכר אתרים, מעשנת בשרשרת.
אוי, זה ממש ליד בית בן גוריון, אני ביקרתי שם השבוע.
ליד, בדיוק... אני, זה פשוט תענוג המקום הזה של בית בן גוריון, ובאמת אבא שלי גדל שם, ואגב הם כל הזמן מספרים על בן גוריון ופולה, שפולה הייתה שולחת את הילדים בשכונה לקנות לבן גוריון, לקנות לו חלב, לקנות לו ביצים, לא יודעת, לקנות לו כל מיני דברים, וכן, זה בית בן גוריון זה היה, ואני זוכרת שתמיד היינו מגיעים לסבתא נחמה, בערב פסח, והייתי רואה את השומר בבית בן גוריון, והייתי מתבאסת בשבילו, מה, אין לו ליל סדר עם כולם, זה כאילו התאים של הילדות. אבל מה שרציתי לספר על סבתא, שהיה לה בבית הרמה של כמעט כל גיליונות העולם הזה, כרוכים. זה היה ככה שם, ספר של לוי אשכול, ועוד משהו שאני זוכרת מן, אני זוכרת מן השלושה דברים עיקריים. את הספר של לוי אשכול, את הגיליונות של העולם הזה, ואת הסיפורים האלמותיים על שרה זעירה, אשתו ו... אישה בפני עצמה של מרדכי זעירה, האגדי.
עכשיו, האגדי, כן.
שרה זעירה, סבתא שלי הייתה גננת, יותר נכון עוזרת לגננת, ושרה זעירה הייתה הגננת הראשית בגן שהיא ניהלה, והם עבדו ביחד שנים רבות, והיו כל מיני סיפורים, או... תראה, אבא שלי אמר... אני אגיד את זה ככה בהסתייגות, היא הייתה כמו השרה נתניהו של מרדכי זעירא. משמע, אישה מאוד דומיננטית, דעתנית, העמידה את בעלה במקום, והיו לה, לסבתא שלי, סיפורים מאוד מאוד משעשעים ככה, שאני זוכרת שכשהבנתי שהיא אשתו של מרדכי זעירא, זה כל כך ריגש אותי, זה כל כך ריגש אותי. זה האיש, הוא כתב את לילה לילה, זה האיש, האיש.
נכון, והיו לילות, ושני שושנים, לילות, וניגון בדיוק. עתיק. ניגון. בעצם אין דבר כזה שירה בציבור של שירי ארץ ישראל, בלי מרדכי זעירא.
בדיוק, לא בדיוק, בדיוק. אז ככה נזכרתי בזה, כי ניסיתי לעלות בזיכרוני, באמת סבתא שלי נפטרה כשהייתי בת 28, זה מוקדם מדי. ולצערי הרב, אתה יודע, אז ניסיתי לדלות את כן דברים שאני זוכרת שהיו ככה קשורים לברנג'ה התל אביבית, לבוהמה.
כן. את יודעת, זה מדהים, כי אצלי כל הדבר הזה שנקרא ברנג'ה התל אביבית והבוהמה וכסית וצפונה, בואכה, דברים שקורים היום, זה תמיד היה מהצד, זה תמיד היה מאזור ראשון או לוד, אנחנו קוראים לזה לוד אגב, בפודקאסט אין ייעוץ לעברית, אני לא חייב לקרוא לזה לוד.
כן.
אמא שלי גדלה שם, אבא שלי בחיפה. אבל סבתא שלי שהדביקה אותי לרדיו, זה היה גם בחופשים בלוד וגם בראשון, ואני מביט אפילו ברדיו הישן, ממש עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתך, מולי, הרדיו סוני ששימש בהתחלה את אמא שלי כנערה מתבגרת להקליט רשת ג' בסוף שנות ה-70.
כן.
כן? וסבתא שלי שהייתה שומעת גלי צהל וכל ישראל בסוג של שתי וערב, כן? כי זה היה נפתח ברשת ב', עובר לגלי צהל, חוזר לרשת ב', והליינאפ של אז בשתי הרשתות היה אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, וחשוב לדבר על זה קצת,
נכון.
מכיוון ש...
נכון.
עם כל זה שבבייס שלי אני איש חדשות, הרי שיש לי געגועים לאולי ימים שפחות אהבתי, אבל היום אני מתגעגע אליהם. זה נורא, כי מצד אחד לרשת בית תמיד היה את יומן הבוקר ואריה גולן, אבל לא רק אריה גולן, נכון. היו עוד לפני זה יצחק רואה ושלום קיטל.
נכון.
כל אחד ייבדל לחיים ארוכים או שלא, איש איש ומקומו. כן, יצחק רואה כבר לא איתנו, שלום כן. קיטל, כמובן ייבדל לחיים ארוכים, עודד בן עמי מגישה.
נכון.
מה שאני רוצה לומר זה שאיפשהו תמיד בתשע או בשמונה היו עוברים ברשת בית, בשנות ה-90 המוקדמות, כלומר עד מלחמת המפרץ בערך, אולי טיפה אחרי, אז רשת בית הפכה ל-CNN הישראלי, היו עוברים לרבקה מיכאלי ואהוד מנור, באיזושהי
נכון.
קונסטלציה.
נכון.
ואני פחות התחברתי לזה אז, היום הייתי מת שיהיה דבר כזה. בגלי צהל, ארז טל, או יושבת הראש של מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, כלומר, דורי בן זאב עם טרמפ. כשדורי בן זאב בא בחגיגות ה-70 לגלי צהל, לפני חודשים ספורים להגיש, והוא הגיש שם בגלי צהל, אמרתי, וואו, אנחנו כל כך משופעים באקטואליה. עכשיו, אני יודע שאני רואה כאן באיזושהי רגל, אני לא בטוח שזאת רגל שלי, אבל אנשים היום מחורים, לאקטואליה, ורוצים שמישהו יצעק להם, ובוס שלי לשעבר היה אומר, אין כמו ריב טוב על הבוקר.
כן.
לא יודע, לא יודע, אני חושב שהטעם שלנו משתנה, בגלל זה אגב אנחנו כאן, כדי לספק לכם סוג של נסיעה לעבודה, שהיא אולי קצת שונה ממה שאתם רגילים, אבל אני אומר לך...
אני גם חושבת שזה הקסם של הפודקאסטים, שאנשים פשוט מחפשים את המשהו הנישתי הזה יותר, האסקפיזם.
נכון, ואני מפרגן לכל חברינו שנכנסים לעסק הזה, כלומר זה בינתיים לא עסק, אנחנו לא רואים איזה גרוש כרגע, אולי בעתיד, אבל אנשים שבאמת חושבים שפודקאסטים זה בשביל להרחיב דעת במובן הדיווחי או החדשותי, וזה נחמד, אנחנו פשוט שמים את הנפש שלנו כאן, וזה מה שכיף בעיניי, זה מה שכיף. אז דיברנו על הרדיו הזה הישן ועל...
אפרופו אהוד מנור ורבקה מיכאלי, אני זוכרת באמת מכל הילדות שלי את רשת ג' את שוש אתרי ואת יקיר אביב.
נכון, ועל בטוח בשבתות?
ועל בטוח, כן, על בטוח, זה ההורים שלי היו שומעים, מאזינים לזה, ועד היום, באמת... אני היום נסעתי, נהגתי שעה וחצי באיילון, כי הייתי תקועה בפקק, ושמתי 88 FM, והיה גילטי פלז'ר כזה, מוזיקת גילטי פלז'ר לכבוד פורים, שמח, הם קראו לזה חג שמח ומפדח. עכשיו, כל השירים כמעט שהיו שם, זה שירי פיים ושירים מה-80s, אבל היו גם שירי על בטוח, שאנשים פשוט הודו שהם מאזינים להם, אתה יודע, כל מיני שירים הצרפתיים של קלאב מד, ואני מודה, 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 שלפעמים במצב רוח מסוים אני שמה את האוזניות בבית, ויש איזה טרק ביוטיוב של על בטוח, אני אמצא את זה ואני אשים את זה.
נכון, רשימה כזאת, פלייליסט, כן.
זה פשוט נפלא, זה גילטי פלז'ר, זה באמת עונג שאין לתאר אותו.
אז אפרופו, אמרת גדו ודברים מהסוג הזה, היה צמד בלגי, שעשה את השירים הברזילאים, שזה נקרא דיסקו סמבה.
נכון, דיסקו סמבה.
והם נקראו דיסקו סאונד או משהו, טומן סאונד, סליחה, הם נקראו טומן סאונד, וזה נקרא דיסקו סמבה. זה המחרוזת הקלאסית, לבר מצוות וחתונות, מ-78 עד 93. זה היה בבר מצווה שלי ב-94, אז תבינו שזה הלך כאן איזה 20 שנה.
שמלווה באורגנורות.
ודאי, כן. איך לא, איך אפשר בלי, ומחלקים כמובן את הציוד הנלווה, שזה ממרקס ועד קסטנייטס ומשרוקיות ודברים כאלה, ואני מספר לך את זה, כי גם אם נגיע לפורים מאוחר יותר בתוכנית, אני חייב להזכיר כאן מיזם ישראלי, שאהוד מנור היה שותף לו, כתב לו את הגרסה העברית, רוני וייס כמובן, ייבדל לחיים ארוכים, יום אחד אנחנו נארח, כלומר, את כל אלה שאפשר לארח.
כן.
לאבשלום יש קטע שהוא אומר, אבשלום קור, שיש את אלה שנוכל לעלות לבקר אותם, אבל לא נחזור. אז אנחנו עדיין רוצים להיות, כן? אז אנחנו אולי נדבר איתם יום אחד. בכל אופן, רוני וייס ואהוד מנור, והם היו חלק ממיזם שצדי כמובן, איך אפשר בלי צדי צרפת?
איך אפשר בלי צדי?
כל הדור של היום לא מבין. האיש הזה עשה את כל המופעים.
הכל.
אז.
הכל.
אפילו זכור המערכון של חנה לסלו על בית האבות, שבכל רגע שהיא רואה את ירדנה או אופרה, שהן רבות, אז היא אומרת, צדי, צדי, יבוא להפריד ביניהן. אז זה מאז, אבל המיזם היה עד לויד ה-83. אני הייתי מאוד קטן, אני הייתי בן שנתיים, לכן התוודעתי לכל הסיפור הזה הרבה יותר מאוחר.
כן.
אני חושב בתוכנית של יגאל רביד, הרבה יותר מאוחר, כן?
כן.
בכאן, כלומר, קראו לזה כך היה, זה היה עוד ברשת השידור.
כך היה.
והם עשו מחרוזת, סמבה ידה, שאנחנו ננסה למצוא לכם אותה ולהביא באחד השרשורים שלנו בטוויטר או בפייסבוק. אבל זה היה מדהים, כי זה הייתה אותה מחרוזת, דיסקו סמבה של טומן סאונד, רק בעברית.
אוי, נהדר.
כן, רק בעברית. ומי לא היה שם? מי לא היה שם? כמובן ירדנה.
ירדנה, ברור.
איך אפשר בלי ירדנה?
אומני התקופה,
ירדנה,
אבי טולדנו.
וריקי גל.
וריקי גל.
ואבי טולדנו. ואילי, אילי גורליצקי.
אילי גורליצקי שלנו.
נדרשנו לבחור בינו לבין ססי קשת. אני קובע שאני לא יכול לקבוע, מכיוון שבתקופה לא מסוימת זה היה אילי.
נכון.
ואחרי זה ססי.
נכון, נכון. אפשר לקחת מססי את ססיותו, ולא מאילי את אילי-יותו. יש מקום
משהו,
לכולם.
כן. היה משהו על אהוד מנור שהחזיר אותך לעד פופ?
תשמע. אהוד מנור, כן, אני, קודם כל, אתה יודע, עד פופ, זו תוכנית שהיא ראתה, זה היה כל מיני להיט בראש, וזה לקח לכל מיני כיוונים באמת שונים, עם נועם גיל אור לדעתי היה שם, ומשה מורד, אבל אני זוכרת בשבילי, עד פופ, זה אהוד מנור. אהוד מנור ש, אני זוכרת שכשהייתי ילדה, ואחר כך נערה, התוכניות שהייתי רואה בשידור חוזר, זה היה לפי צבע השיער של אהוד. בהתחלה הוא היה ג'ינג'י, אחר כך הוא אפיר, אחר כך הוא אלבין. קודם כל, אהוד מנור היה, דיברנו על אנשים שהם רב תחומיים, ובאמת, קודם כל, הוא היה איש שמאוד אהבתי, לא הכרתי אותו, לא פגשתי אותו מעולם לצערי הרב, אבל הוא משהו, הלב יוצא כשאתה רואה אותו על המסך, והסגנון הזה, קלאסי, היבש, הפשוט, יבש, אולי זו מילה טובה, הפשוט של ההגשה של שירים עד פופ, לא, קודם כל לא היה עובר היום בטלוויזיה, כי זה קצב אחר. ואני באמת מתגעגעת למשטרי הלילה, ערוץ 33 לדעתי.
נדודי שירה קראו לזה, נכון?
נכון, בדיוק, בנדודי שירה, זה היה לפני 7-8 שנים, משהו כזה, הם היו משדרים בלופ את כל תוכניות עד פופ, עוד להיט, להיט בראש, כל הלילה. ואני הרבה פעמים הייתי הופכת, יכולתי אז עם העבודה שלי ככה להפוך את השעות, והייתי צופה בזה בלופים באמת עד 5 או 6 בבוקר. אם באמת יש את הארכיון הזה, אם מישהו מצא תוכניות ישנות של עד פופ, אני מזמינה אותו אליי, באמת, זה מדהים בעיניי. קודם כל, גם לראות, אתה יודע, את כל הזמרות כמו הראל הבר, למשל. אתה זוכר את הראל הבר?
כן, לדעתי בפייסבוק, ואפשר ממש לדבר איתה. אני חושב שכן, כן. אבל אני רוצה לומר לך שכאן, וזה די נדיר, אנחנו חלוקים, מכיוון שאני הייתי פריק של להיט בראש. אני קודם כל הייתי, את יודעת, זה די ברור, נכון? הייתי מאוהב כמעט בכל אחת שהופיע אז בטלוויזיה. כן. אבל בתור ילד בן 5, 6, 7, 8, הייתי מאוהב בשרי צוריאל, שהגיש
נכון,
את זה.
נכון, נכון, נכון. בטח,
היא
בטח.
לא הייתה, כאילו, היא הייתה קיפי בזמנה האחר, אבל...
היא נכון, היא הגישה, נכון, נכון, להיט בראש, בוודאי.
והייתה...
שרי נפלא.
יפה ברמות קשות, נכון. ואחר כך בנגלה אחרת, ענת דולב. נכון. ענת היא מסוג אלה שיצא לי להכיר... בחיי הבוגרים, כן. שהיא הייתה בכל ישראל, צריך לומר, לצערנו נפטרה ממחלת ה-ALS, אבל היו לי כמה רגעי נחת וחסד איתה, איש מהנשים האלה, את יודעת, תיבדל לחיים ארוכים כמו אורלי יניב, זה נשים כן. שהן מעצמות, הן מעצמות, למה הן מעצמות? מכיוון שהן, מעבר ליופי ודברים כאלה, אני חושב שהן יותר תערכנה את זה, שאני אעלה כאן את העובדה שהן פשוט חכמות, ושולטות, כן. נשות אשכולות כאלה, שולטות, בכל כך הרבה תחום העניין, ואפשר להעביר איתם שיחה על המון 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 דברים בבת אחת. זאת אומרת, ואני מתגעגע עליה קצת, לענת. זה מסוג הדברים שדיברנו עליהם, שלפעמים אתה פוגש, וזה היו הדברים האיכותיים. יש אגב דברים פחות איכותיים, אני חייב להגיד לך, ואני לא אזכיר שמות, של אנשים שגדלת עליהם, ואתה פוגש אותם אחרי זה, והם באים... לא יודעים לבקש ממך עבודה, אבל לבקש להשתלב בדברים שאתה עושה, ואין לך איך לסייע. בין אם אתה עובד במקום, נגיד, כמו גלי צהל, שהיא צרת מימדים, בטח בתחום כמו שלי בספורט, וזה קצת פחות נעים. אבל אם נסתכל על הדברים הנעימים, כן, ענת, אני ממש זוכר אותה, זה אפרופו להיט בראש, אבל את בעד פופ, אה? את פופ... את פופ כאילו יותר רלוונטי בקטע האוונגרדי, נכון? זאת אומרת, המתקדם יותר.
כן, הוא היה גם, אני חושבת שאולי בגלל הפער של ה-3-4 שנים בינינו, אז יכול להיות שאני זוכרת את עד פופ, כי הוא היה ככה באמצע, זה היה באמצע שנות ה-80, זה היה יותר מוזיקה... אני לא יודעת אם אוונגרדי, אבל זה היה באמת יותר לועזי. זאת אומרת, אני פחות נחשפתי למוזיקה הזאת בבית. זאת אומרת, יותר מוזיקה ישראלית, וזה היה... אבל היה שם איזה טוויסט, היה שם איזה משהו שמשך אותי, יכול להיות שזו הגשה של אהוד, וזה באמת היה הצור הראשון שלי לעולם הפופ, כמה קלישאתי. אבל כן, אבל גם להיט בראש ועוד להיט וכל הגרסאות, זה תוכניות שהייתי צופה בהם כל הזמן.
כאמור, עוד מעט נדבר על פורים. הכנתי, את הכנת מצידך כמה דברים, ואני, כמה זיכרונות שלי וכמה דברים שבכלל לא היו כשהייתי בתכנון, אבל מצאנו כל מיני מודעות כאלה. אבל עוד קודם, קודם כל מזגתי לי עוד כוסית של שנאפס. תקשיבי, אחרי שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אני תכננתי, אני בדרך כלל אוכל בלי פחממות בחודשים האחרונים, וזה עזר לי באמת לרדת איזה 8 קילו, וזה כיף, אבל יש לי דודה מטורפת לאוכל בוחרי, ויש כאן בראשון, לא רחוק, שווארמיה, אבל שמוכרת גם אוכל בוחרי, ואני מקווה שיהיה להם משהו רלוונטי. אני מדבר בעיקר על סמסה ומנטי, כל מיני כיסונים, בין אם הם מעודים ובין אם הם מטוגנים, וזה אפרופו יוטיוברים שמסתובבים ב... כל מיני אזורים באוזבקיסטן, ואני אומר, היי, זה שלנו, זה שלנו, מה הם עושים שם? זה שלנו, כן, אז עוד מעט פורים וכזה, ועוד שנאפס, אבל הנה משהו שאני לא ידעתי.
כן.
5 שנים למותו של שלום הררי?
כן, הבמאי והתסריטאי של רגע ודודלי, ומה פתאום, אני כמובן שנזכרתי בזה בגלל פוסט בפייסבוק שכתבתי בזמנו, כמובן, אני... הוא נפטר ממש לפני 5 שנים, אני חושבת שזה יום שלישי, זה היה יום השנה למותו, וזה שם, זה מצחיק, אתה יודע, כי בדרך כלל זה אנשים שאנחנו לא מכירים, אנחנו גדלנו על רגע ודודלי, ומה פתאום קשקשת, למי שלא זוכר, עם נירה רבינוביץ', שאגב, אפרופו, אני פותחת רגע סוגריים, נירה רבינוביץ', אני ראיינתי אותה אחרי שסגרו את החינוכית, אז עשיתי ככה כתבת הומאז' לכל העבר של החינוכית, והתקשרתי לכולם, ואחד הטלפונים שלי היו לנירה רבינוביץ', שהייתה פשוט כל כך מקסימה, ואז היא אומרת לי, גם את גדלת עליי? אמרתי, כן, גם אני גדלתי עליי. אוקיי, כי פשוט אמרתי שאני כל כך שמחה לדבר איתה. היא באמת אישה מופלאה, מקסימה. ואפילו ככה שסיימנו את הרעיון, החלפנו קצת חוויות מקשקשת. אני כל כך רציתי לדעת הרבה דברים שלא היו קשורים לכתבה שעשיתי בכלל. אבל כן, אז שלום הררי היה גם הבמאי, גם את הסרטי, גם היוצר של שתי הסדרות האלה. ולדעתי, גם הבית של פיסטוק ממש בתקופה הראשונה, בשנים הראשונות. והנה, אז ראוי לומר את שמו, כי אני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים את זה.
נכון, נכון, ובעיקר מרגע מדודלי ומהספינוף הבית של פיסטוק, אם כי אני לא זוכר מה היה הספינוף של מה, לדעתי רגע עם דודלי המקורי, נכון?
רגע עם דודלי המקורי, כן. זה היה כמעט, זה יצא כמעט במקביל, כי בעצם הבית של פיסטוק, פיסטוק ספי ריבלין, אני לא יודעת אפילו מה הוא היה בשביל רגע ודודלי, הוא היה שכן, אם הוא היה דוד, אם הוא היה, אני לא כל כך בדיוק הבנתי את העניין שם.
וציפי מור שסיפרה על איך חיפשו אותה בעצם למרות שהיא בן.
לבן,
בדיוק. וזה נראה בן לגמרי, רק שגדלתי שם, היא סיפרה איך דחסו אותה לתוך הדבר הזה.
כן.
אז כן, זה היה בשלמה ניצן.
אז הנה, אפרופו שלמה ניצן, אני כל הזמן, אתה יודע, מאז שהעלינו את התוכנית של שלמה ניצן, אז גם אנשים מזכירים לי דברים, ואני גם זוכרת דברים, כי כמעט אין דבר שאני לא זוכרת שקשור לשלמה ניצן. אז אני זוכרת אחד הדברים באמת הכי מצחיקים, ואני פשוט מחפשת את זה במשך שנים. הייתה פעם, יש בכל שנה, בשנות ה-80, למי שזוכר, חברה למדליות ולמטבעות, הייתה מציעה עדיליון לקראת יום העצמאות, או ראש השנה, או משהו כזה, אני חושבת שזה היה לקראת יום העצמאות. ובאחד הפעמים הם הוציאו את עדיליון צאתך לשלום ושובך לשלום. זה היה מין עדיליון כזה שעם חור באמצע, ואני עכשיו עושה לך ביד, כאילו אתה רואה ככה מדגימה, עם חור, ואז היינו צריכים לשים, להציץ דרך החור בעדיליון, שנראה כמו הסימון, לנר, והיה משתקף בנר מגן דוד. עכשיו, אבא שלי, שאסף מטבעות וכל מיני דברים, היה כנראה מנוי לחברה למדליות ולמטבעות, וקיבלנו את הדיליון הזה שהיה בתוך, שהיה מונח כמו בקופסה של טבעת שמציעים בניסויים. אני זוכרת שפתחתי את זה והדלקנו נר וראיתי את המגן דוד, וזה בשבילי היה, וואו, הדבר הכי משוכלל בעולם, אני מסתכלת דרך הסימון על אהבה של נר ורואה מגן דוד, ואז שלמה ניצן עשה בסיבה למסיבה טייק אוף, משעשע הפרודיה על עדיליון צאתך לשלום ושובך לשלום. הוא היה מחופש לסוג של מלאך, והוא אחז בידו בגלה שמיניות, וזה היה... זה היה עדיליון צאתך לשלום ושובך לשלום, ואני לא זוכרת בדיוק את הטקסט, אבל הוא הביט דרך בגלה, ושם ראה לדעתי את הפרצוף של או של יצחק שמיר, או של שמעון פרס, אני לא זוכרת, או אריק שרון, אחת מהדמויות של הפוליטיות באותה תקופה, ואני מחפשת את הקטע הזה. אז אם מישהו מהמאזינים שלנו זוכר על מה אני מדברת, כי מעט מאוד אנשים זוכרים על מה אני מדברת, סיבה למסיבה, פרודיה של שלמה ניצן, על עדיליון צאתך לשלום ושובך לשלום, בבקשה. לפנות אלינו.
פתאום נופל לי הסימון, מה זה עדיליון? זאת אומרת, זה בדרך כלל מדליון, אבל רצו מילה בעברית, אז אמרו, מה זה תכשיט בעברית עדי? וליון זה סיומת, כמו של מדליון.
נדר.
נכון?
נכון.
פתאום זה נפל לי ככה.
כן, כן.
זה היה תשדיר שירות, בעיקר בחינוכית, והיינו רואים את זה כל הזמן, כי זה מה שהיה משודר בלופים.
נכון.
כן?
נכון.
זה מה שהיה קורה. וזה היה עדיליון צאתך לשלום ושובך לשלום. כזה. הייתה עוד פרודיה של שלמה ניצן על משהו אחר, וזה כאשר ארנסט יפת היה יושב ראש בנק לאומי, והוא היה מרוויח סכומי עתק, ואני כילד לא הבנתי על מה מדובר, אבל היום אני מבין, זה היה חתיכת סכום שהיה בלתי, בלתי, ואז לקחו את אחד מהעובדים באולפן הרצליה, והוא שיחק כאילו דמות ששלמה ניצן אומר לו, שמעת כמה ארנסט יפת מרוויח? אז הוא לוחש לו באוזן ואומר, כמה? כמה? ואז האיש מתעלף, וכאילו עושה את ההתקף. את התקף הלב, וכמו שאני קורא לזה, התקפת הלב.
כן.
ואז שלמה ניצן אמר, טרום למען לב אל לב ישראל. משהו כזה, כדי להימנע מהתקפת לב. כן, זה מצחיק, פעם היום אומרים התקפת לב. זה אריק לוי היה אומר לאגמון, אני עשיתי את התקפת הלב שלי. זה אפרופו גל בית.
גל בית, כן.
היה דיון סוער על חמין מתישהו?
אני, היה מישהו פרסם איזה ציוץ בציוץ חמינאי, מה שנקרא, בטוויטר, אני חושבת שזה היה בשבוע שעבר, ואני זוכרת שפשוט אמרתי להם, תקשיבו, אני אכלתי רגל קרושה בחיי, אני חצי אשכנזיה וחצי מעורבבת מכל מיני עדות אחרות, מה שנקרא. אבל הצד האשכנזי שלי, זכות סבתא, הייתה עושה מקרפיון ששחה באמבטיה, ואחר כך שנטחן ונקנה, גפילטפיש, רגל קרושה לא ממש אכלו אצלנו בבית, כבד קצוץ אני גם לא כל כך זוכרת, אבל אני זוכרת שהייתי יושבת עם סבא שלי בקפה בתיה, ובקיטון, ובסנדלר, בוב בבלה, כשראיתי שם פעם את יונתן גפן, היינו יושבים שם ואוכלים.
היית חיית ברנז'ה, מה שאני הבאתי רק בקנאה, לא ידעתי שזה קיים כל הדברים.
תראה, אני מחולון, אבל סבא וסבתא שלי תל אביבים ככה זה, ואז כן, אז הייתי יושבת שם במסעדות האלה, אבל מעולם לא אכלתי חמין. וכתבתי את זה בטוויטר, והרשת שערה, איך לא אכלתי חמין, זה כמו לראות את, לא יודעת, אלכס חולה אהבה. אבל כן, אז עדיין לא אכלתי חמין אשכנזי הארדקור, מה שנקרא, אבל קומפוט כן.
אז אני לא השתגעתי על קומפוט, אהבתי יותר סלט פירות רגיל, מאשר קומפוט מבושל, עד היום אני דוחק כשמציעים לי, סורי. על צ'ונט אני לא משתגע, אני נוגע בהחלט, ואת יודעת, אני לפעמים שם עליו סרירצ'ה, אלוהים ישמור, כן, לפעמים. כן.
גבלד.
אבל אם את מדברת על מאכלי ילדות שלי שהפכו פתאום טרנדים, את לא מאמינה. זאת אומרת, אני, כמי שגדל בבית רומני משני הצדדים, למרות שאבא שלי צבר, נולד כאן, ואמא שלי שם, איקרה, שלא לומר איקרה, עם אי בסוף. אז זה הייתה המנה הראשונה, זה החומוס. כן, כלומר, גדלתי על חומוס, אני חומוס קוהוליק מגיל מאוד צעיר, אבל במקביל, בחגים בעיקר, אז הייתה איקרה. ופתאום, עם כל החמרות שקיימות בתל אביב, שישקו ועוד כל מיני שמות, פתאום איקרה, זה הלג'יט, זה מה שאנשים, זה עכשיו, זה בדייט עם אנשים אוכלים, את יודעת.
זה גורמה, איקרה זה נחשב גורמה, ביצי דגים, זה מי שמע, זה קוויאר, זה קוויאר של רומנים.
בדיוק, ואני אומר לעצמי, וואו, וואו, כאילו, אז כן, זה אחד ממאכלי הילדות, לזה התחברתי כמה שיותר מהר, אבל אין ספק שמאכל הילדות שלי, ואין בזה שום דבר מקורי, זה פשוט חומוס. אני זוכר שהיינו מתיישבים בשיפודיות בשנות ה-80, לא רחוק מאיפה שאני מדבר איתך. אסה, כן, את יודעת מה הייתה הבעיה של אסה? שאין לו צ'יפס.
נכון.
ואז כשאתה גדל, לא רק הבעיה שאין לו צ'יפס, ואז לא אהבתי את זה, כי אני רציתי צ'יפס.
כן.
עם כל זה שיש לו חומוס נהדר, אין לו צ'יפס, ואז כשאתה גדל, הוא לא מקבל כרטיסי אשראי, הוא מקבל רק מזומן. אז אחרי שהתרגלתי שאין לך צ'יפס, לא, אז את זה הוא פתר. את זה הוא פתר. הוא מקבל אשראי שם. אסה בצומת בדגן.
נכון, או עזרא ובניו ועזור.
זה למדתי מאוחר, זה יחזקאל אמבר, הנהג המיתולוגי של גלי צהל, אחרי איזה שידור מההתאחדות לכדורגל ביצלון רמת גן, עצר שם, ופתאום התוודעתי לאירוע הזה, שאגב פתחו גם סניף בראשון, לא רחוק ממנו.
נכון.
באזור התעשייה הישן.
כן, עזרא ובניו זה, כן, זה היה קלאסיקה של שנות ה-80, ועדיין.
במיוחד למי שבחולון.
בדיוק.
תגידי, חולון ועזור זה ערים תאומות? כי פעם מישהי אמרה לי, אני מחולון, אז אמרתי לה, את בטוחה? לא, אני מאזור, אבל זה אותו דבר. עכשיו, מצד שני, יש גם כאלה שקוראים לאזור יישוב, ולא אומרים את שם היישוב. אז אני לא יודע, אני דווקא שקוראים שם את אלברט, נכון? מכירה? את אלברט, יד עזרו בניו.
זה עדיין. נכון, נכון. אני ישבתי שם אפילו לפני שנה בערך. חולון ואזור הם... זה כמו מובלט, זה כמו מקווי ישראל. זאת אומרת, היו לי בתיכון למשל תלמידים שבאו מאזור. אבל כן, הדבר הכי שאני מכירה מאזור זה באמת את עזרא ובניו. לא חושבת ש... זה שני רחובות בערך.
אני זוכר מאלברט הישן, שהיה בעצם איפה שהחניון היום, הרי הוא נדחק למרכז המסחרי, וזה אומנם יותר מפואר ויותר יפה, אבל פעם הוא היה בעצם בסוג של צריף, כמו עזרא ובניו, על אותו חניון.
נכון.
שם זה היה... וכילד, הדבר שהכי נהנתם מנועה זה הסוכריות עם השם של אלברט, עליהם.
כן.
שאולי יש עדיין גם היום. היום אני כבר הולך אליו ואוכל קורדון בלור הקשר. כן. שזה פשוט בלי הגבינה. זה פשוט נכון, עם, נכון. עם צנוברים ומילואים ורוטב.
אצלו לדעתי לא היו תמונות של שימון פרס.
לא.
אני לא סגורה. אצלו לא היו תמונות של שימון פרס ואריק שרון על ה...
לדעתי זה בשכונת התקווה. בשלל המסעדות שם.
אני חושבת שגם אצל עזרא ובניו, נכון, בשכונת התקווה יש, אבל לדעתי גם אצל עזרא ובניו היו.
אגב, אתם מוזמנים לתקן אותנו.
כן.
כלומר, לא תצליחו לתקן אותנו, כי זה זיכרונות שלנו, ואי אפשר להיאבק בהם, אבל...
בדיוק.
אבל עוד נושאי שיחה.
אבל לדייק.
כן. טוב, נגיע לפורים עכשיו.
פורים לגמרי.
לשם כך התכנסנו, נכון?
אז בוא, תתחיל עם הדבר המופלא ששלחת לי מקודם, ולא הצלחתי למחוק את החיוך.
אז תראי, אני גדלתי אצל הוריי, כן, והכל בסדר, אבל פשוט הייתה לי מטפלת תימניה, בעלה היה יוגוסלבי, וזה נע שם בין מושגים בתימנית למושגים בלקנים. אבל מה שכן היה להם, ושאלינו הגיע במועד מאוחר יותר, זה וידאו. כן, אלינו וידאו הגיע מאוחר.
כן.
ומה שקרה זה שאצלם הם חרשו על קלטות, עוד בראשית שנות ה-80. אלינו הגיע בתחילת ה-90. ואחת מהקלטות שהם חרשו עליה זה ספשייל של סיבה למסיבה, בהנחיית מני פאר.
נהדר.
והיה שם ספשייל פורים.
כן.
ובספשייל פורים הזה התארחה חנה לסלו בשבטה כסבתא זפתא. עכשיו, קודם כל, לראות את חנה לסלו מורידה את הפאה של סבתא זפתא והופכת לחנה לסלו הצעירה המשגעת, המהממת, היפהפייה, שזה היה לי כאילו עולמות מתנגשים, משהו פה. אבל בעיקר חרשו על השיר הזה, שבעצם, עם כל זה שהוא שיר מדליק, אנחנו מתכוונים כמובן על מריומה, יומה, יומה, אני כבר לא יכול, מריומה, יומה, יומה, אתן לך את הכל.
אתן לך את הכל.
שהיא שרה, וג'קי מקייטן על כיסא גלגלים מצטרף אליה. וזה מסוג הדברים שאנחנו צריכים לקחת אותו בקפסולת הזמן של אז, כי כמו שאת בעצמך אמרת לי כשהתכתבנו, זה לא היה עובר היום.
אין שם, כלום, אין שום מצב.
זה לא היה עובר היום, כן, כי זו הייתה פרודיה בעצם על מוזיקה מזרחית.
נכון.
שלקחה את כל הקלישאות של מוזיקה מזרחית וירדה עליהם. אבל אני כן חושב שזה היה עדין, וחמוד ולא בוטה מדי. שוב, אני לא יודע, אני הייתי אז ילד, ואנחנו זוכרים את זה כילדים.
כן, אני לא זוכרת את זה כבוטה, אני זוכרת את זה דווקא כמצחיק, אבל ככל שאני גדלה...
כן, זה משתנה, אבל עדיין, מה היה שם בעצם? נסביר. היה שם את דוד קריבושה. דוד קריבושה, שהוא היה מעצמה, שבוודאי כל מתחריו אמרו, למה הוא כל הזמן?
תזמור את הטיילת.
תזמור את הטיילת. כל העיבודים והניהול המוזיקלי של סיבה למסיבה ושותפותיה, כל הדברים שקשורים לקדם אירוויזיון, אני זוכר לפחות ב-87, ירדנה הרזי שהנחתה עם יורם ארבל את הקדם אז, הייתה אומרת, והמאבד, דוד קריבושה, דוד קריבושה, דוד קריבושה, דוד קריבושה, לפעמים ננסי לקח איזה משהו, אבל דוד קריבושה, דוד קריבושה. ובצדק, אני חייב לומר, כי הוא היה מאבד מדהים, וכאן, הוא לקח את המילים הללו, תפר להם לחן של מוזיקה מזרחית, שמתכתב בהחלט עם, את יודעת, עם מרגול, מה שנקרא, כן. אבק דרכים בטלטלאז', כן? לא בטלטלאב. וזה היה נפלא. ואת יודעת, וחנה שרה, חנה לסלו שרה את זה, וג'קי מקייטן מצטרף אליה עם מיטב הקלישאות של אז, שפשוט היו צועקים שיגאון, כן? שיגאון, צוחקת שכל שיר אז במזרחית היה שיגאון. אלון אבידר אחראי על המילים, וסבתא זפתא, זו חנה לסלו, קשישה ממוצא פולני, ששרה עם מקייטן, וזה נכלל באלבום של מקייטן בשנת 85, וזה דורק במקום התשיעי ברשת ג' וב-16 בגלי צהל במצעד השנתי, אבל זה תפס כמו השם תמיד, של יאיר ניצני שנים אחר כך.
השם תמיד זה, וואו, נכון, נכון. את מריומה וצפתא זפתא, אני זוכרת באמת כילדה קטנה, את השם אני כבר... אבל הנה, אני מדקלמת את שני השירים האלה, וזה באמת, גם השם אני חושבת לא היה עובר היום כל כך.
כן, השם היה אצל רבקה מיכאלי, והצטרפה אליו שם. עכשיו תראי, אני אגיד לך למה הקלישאות. הקלישאות זה בעצם, אני כבר לא יכול לתן לך את הכל, ואז זה כבר הופך להיות משהו דווקא די חביב וסטירי, אוי כפרה בטעם ג'חנון, את עושה אותי מג'נון, אבל יש כאלה שיפגעו מזה.
נכון.
חולם עלייך ולא יכול לישון, כי הלב בוער כמו חריף על הלשון, אבל זה כתוב טוב. זה כתוב טוב. ויש גם מחאה. כן, הנה מחאה, מריומה שלי, כתבתי לך שירים,
אבל ברדיו לא משדרים. נכון, נכון, נכון. אז זה הדקויות.
לא היו משדרים, אז אה?
אני חושבת שעד לא מזמן היה את השיח הזה, שלא היו משדרים, אתה יודע, כל הסיפור של הפלייליסט של גלגלץ, והייתה תקופה די ארוכה זמרים הלינו, אבל אני חושבת שעכשיו זה, הסיפור הזה מתהפך.
נכון, ועדיין, בשנות ה-80, כאשר חי משה, שנורא פחד להשתכנז ולשיר שיר ארץ ישראל, אבל גם לא רצה לאבד את המזרחיות, יכול היה לשיר בעת ובעונה אחת את לינדה לינדה, את מאמינה שאני אשכנזי, הלבנבן ורדרד יודע לשיר את לינדה לינדה, יא לינדה, זה כאילו זה להיט מטורף.
זה להיט מטורף.
ושדרג אותו שהוא, תקשיבי, זה נכס צון ברזל לסיפור הזה, חי משה, ששר שירים של יאיר קלינגר שהלחין, בואו נשיר לארץ יפה ובואו נברך לחיים, והיה חתיכת דבר. ועדיין יש רעיון של אגמון איתו מאזור 84, שאגמון היקר, אני לא יורד עליו בזה שאני אומר את זה, אני פשוט אומר שזו הייתה רוח התקופה המצערת, שהוא אמר לו משה חיים, חי משה, לא יודע איך קוראים לו בכלל.
כן.
ככה זה היה, אבל זה היה בפורים.
זה היה בפורים, ונכון, זה היה סיבה למסיבה 85 לדעתי, בפורים. אפרופו פורים, יש שני דברים שתקועים לי בראש, ואני גם כתבתי לך מוקדם יותר השבוע, על השיר היחידי מפרפר נחמד שאני זוכרת. פרפר נחמד היו עושים ספשייל פורים כל הזמן, באמת, אני חושבת עד שנות ה-90, שכבר לא הייתי צופה בתוכנית מן הסתם, כי כבר הייתי גדולה מדי.
יש גבול, אתה אומר.
כן, יש גבול, אבל אחד הספשיילים הזכורים ביותר, עם אברהם מור, אברהם מלא מור, שלא לומר, אברהם מלא מור הגדול, שגם עשה לדעתי את אוצלי גוצלי באותה תקופה, אם אני לא טועה, ואפי בן ישראל ושרי צוריאל שדיברנו עליה, והם עשו באמת מחרוזת שירי פורים המוכרת, ויש להם את השיר שירו שיר ריקוד, שניסיתי לחפש אותו ולא מצאתי אותו לבד. אני חושבת שזה במסגרת, בתוך המחרוזת שמצאתי, וככה באחד השרשורים שלנו אני אפרסם את זה. זה בשבילי פורים. זה פורים של הילדות, החשברוש והתחפושות האלה של באמת של, של, של המגילה. ומהעבר השני, זהו זה, בכל שנה זהו זה, למי שלא זוכר. אגב, משנת 78 הם הקפידו על תוכנית מיוחדת לפורים, שבשנת 78 לדעתי זה היה, זה היה בשנת 80, אחשוורוש, עשו ממש את סיפור המגילה, אבל היה אחים בוז עם אופרה חזה, המערבון והסרט הערבי, החביבים עליי, ועוד...
הסרט הערבי לדעתי נבחר בזמנו, כשזהו זה הסתיימה בנגלה הקודם, היא כמו כברת, היא מסתיימת וחוזרת, ומסתיימת וחוזרת, וזה נורא נורא כיף. בכל אופן, באחד מהפעמים ניסו לבחור, והגיעו למסקנה שהסרט הערבי, הוא הפרק הטוב ביותר של זהו זה, בכל הזמנים, לדעתי מקיקה משתתפה בו.
נכון. יא בבא, יא איבני.
בדיוק, בדיוק. הסרט הערבי, נזכיר, זה היה הדבר שכל המדינה ראתה, גם אם לא הבינה מילה בערבית, אנשים פשוט ראו את זה.
לי יש סצנה אחת שבילי נשכחת מהסרט הערבי, שאני זוכרת את אחד השחקנים המוכרים שברח לשמור כרגע, נכנס לתוך מקרר ויוצא כגופה. עכשיו, זאת הייתה קומדיה. כדאי לומר שרוב הסרטים, באמת, רוב הסרטים ששודרו ביום שישי היו קומדיות. עד כמה שזה נראה דרמטי. ואני זוכרת את זה בתור ילדה בת 8, וזה לא יצא לי מהראש. ועד היום זאת הסצנה שיש לי בראש. אבל כן, אהבתי לצפות בזה סרטים המצרים הנפלאים. ואפרופו, אתה יודע, כחולונית, אני גדלתי על האדלוידה מן הסתם, אני השתתפתי אפילו פעמיים באדלוידה. זה, כן, זה מין מסורת שלי.
אז אומר להשתתף, אגב.
בתי ספר היו לוקחים, אתה יודע, הייתי בחוג תיאטרון, והייתי בחוג בלט, אז היו שמים אותנו על המסעיות, את החוגים, והיינו, ככה זאת הייתה עד לא יודעת קונספט, אז או צועדים בתחפושות, או רוקדים, או עושים איזה סוג של מופע, ואני עשיתי את זה פעמיים, אחר כך ויתרתי, ואני זוכרת עד לא יד אחת בלתי נשכחת, דווקא במלחמת המפרץ, כי הם רצו לבטל אותה, ועשו אותה בסוג של מתכונת מצומצמת, ואני זוכרת שיצאנו ככה זה לא הייתה עד לא ידע הרגילה, כי באמת פחדו, עדיין היינו עם מסכות. אבל מה שמצחיק זה שעד לא ידע התחילה בעצם בתל אביב ב-1912, ומסתבר שעד לא ידע האחרונה בתל אביב הייתה בשנת 1968. זה פרט טריוויה שלא ידעתי אותו.
כי אתה חושב שזה כל שנה, ושמעבירים את זה בחינוכית, ושכאילו אתה מחכה לזה.
ממש, אז בשנת, עד שנת 68, שזה... מטורף, וכשרק עברתי לתל אביב, אני חושבת שזה היה בשנת 2005, עברה סוג של תהלוכה, זאת לא הייתה עד לא ידע, בדיזינגוף, באמת אחרי המון המון שנים שזה לא היה, אגב, דיזינגוף, למי שלא זוכר, בשנות ה-80 היה תמיד נסגר בימי שבת, והיה הופך למדרכו, ואני זוכרת שתמיד היינו מגיעים במונית מחולון כדי לבקר את סבתא, אז היינו יורדים בכיכר דיזינגוף, וצועדים ממש על הכביש, על דיזינגוף, וזו הייתה כזאת תחושה, והוא לא נסגר חוץ מיום כיפור, ו... בזמנו עד לא ידעות, אבל הם החזירו את זה שנה אחת עיריית תל אביב, אבל כנראה זה יותר מדי, לא יודעת, ענייני אבטחה, תקציב, עניינים.
בכל אופן חולון השתלטה על הקטע הזה.
חולון השתלטה, השנה לצערי הרב זה לא קורה, ולשמחתם של הוריי זה לא קורה.
כן. האמת שהזכרת את פרפר נחמד, ואני... גם שם הייתה דילמה בין אופרה למי? לאפי. בין אופרה לאפי. אני כאילו הייתי בצד של אפי.
אוי, גם אני, למה זה לא מפתיע אותי? אני מאוד אוהבת את אופרה, אופרה, אל תעלבי.
לא, ברור, אופרה ויינגרטן, כמובן. אופרה
ויינגרטן נהדרת, אבל אפי בן ישראל אין מה לעשות. היא הייתה...
נכון? זה קראש
בזמנו. זה הקראש בזמנו. היא הייתה, כן, אני הייתי בטים, לגמרי בטים אוזי ובטים אפי ובטים נולי, וגם אהבתי תמיד את הצמד נולי ובץ. היה שבי ואוזה ונולי ובץ.
אז פה אנחנו חלוקים. אוקיי. כי אני הייתי דווקא באזור של אוזה יותר.
אוקיי.
אולי זה פשוט כילדים בגלל גוון הקול של מי שמדבב. אבל מנולי יש את הפרק הכי זכור, שהיא חשבה שכשאומרים לה צ'יקיטה בוניטה, מקללים אותה.
נכון.
זוכרת את זה?
נכון, נכון. אפרופו נולי, הקול של נולי, קוראים לה ילת לוין, ואיך אני יודעת? כי היא מוכרת ספרים בדיזנגוף. היא כותבת ספרי ילדים, והיא פשוט כותבת שזה נולי מפרפר נחמד, ואני זוכרת שראיתי אותה פעם ראשונה, אמרתי, היא נראית בדיוק כמו שאתה חושב, כמו נולי, בלונדינית קטנה, רזה עם הקול הזה.
יאללה.
כמובן שדיברתי איתה, לא יכולתי להתעלם מהעובדה הזאת.
את יודעת שצ'יקיטה בוניטה, קודם כל כמובן למי שמבינינו שאינו דובר ספרדית, צ'יקיטה בוניטה זה פשוט ילדה יפה, או בחורה יפה, או נערה יפה.
נכון.
כן, אז היא חשבה שמקללים אותה, זה היה פרק שבו אתה צריך להבין את מה שאומרים לך, כדי להגיע למסקנות. והיה עוד קטע בפרפר נחמד, שבו אני התוודעתי לפרפר נחמד שהוא זכית מה נראה בצורה מסוימת.
נכון.
אבל פתאום אתה רואה שידורים אחרים שהוא זכית מה נראה לגמרי אחרת. הוא נראה כאילו יש לו פאות לחיים אדירות.
נכון, נכון.
כאילו סטיילינג אחר לגמרי.
נכון, נכון.
וכך זה השתנה. אגב, החזירו את פרפר נחמד לדעתי בעשור האחרון, עד שהחינוכית סיימה את דרכה. היא ממשיכה ככאן חינוכית, זה קצת אחר. את אומרת לי שכן משדרים שידורי ארכיון, שאת צופה בהם?
אני צופה בערוץ 23, זה בדרך כלל בשבת בערב, אני ממש רואה פרקים של טלפלה, של רגע עם דודלי, של ריצ'ראט, שמשודרים ממש שידור ארכיון קלאסיים. מי שלא מצליח להירדם ביום שבת, אנחנו אף פעם לא מצליחים להירדם ביום שבת.
נכון.
אז ממליצה ללכת, זה ערוץ 23 לדעתי. כן.
מאוד, מאוד קשה להירדם במוצאי שבת.
תמיד.
אם אתם מרגישים כמונו, אז תכתבו לנו על זה, כי זה חשוב שנדע שאנחנו לא לבד.
שלא לבד.
בהקשר הזה. טוב, טליה, נדמה לי שסיימנו לשבוע זה ולחג פורים זה. היה כרגיל מרגש וחביב להיזכר. אני כבר מחכה לשבוע הבא.
גם אני.
אז חג שמח.
חג שמח.
להתראות.
להתראות.